עם איזשהו מבנה, לכן מי שלא היה בשיעורים הראשונים כדאי שישלים את מה שהיה, כי כל שיעור על גבי השיעור הקודם. בסדר? כן או לא? אני יכול, אפשר לצאת לאיזשהו מהלך, נכון? לא חייבים להיות וורטים. טוב, אז מה הנקודה שבה עצרנו פעם קודמת, חבר'ה? הנקודה שבה עצרנו בפעם הקודמת, מה?
סיימנו
לא, היינו באמצע פסקה 7, אני רק אחזור על העיקרון. בסדר, מה ראינו? אני חוזר רגע על הקודים, מי שהיה פה פעם שעברה יבין, מי שלא פחות יבין, אני אנסה לחבר אותו. ראינו שהקדוש ברוך הוא רוצה שלמות צורה, נכון? מי שיש לפניו את הדף הראשון, שורה ראשונה בסוף, צד שמאל למעלה, שלמות הצורה מוכרחת להיברא. בכל דבר הקדוש ברוך הוא רוצה שלמות. נגיד את זה רגע בצורה אחרת, הקדוש ברוך הוא ברא, הבורא ברא בריאה, הבריאה הזאת כוללת הרבה נבראים, לבריאה הזאת יש ייעוד ומטרה, תפקיד, וכדי שהייעוד יצא לפועל של כל הבריאה של כל הנבראים, אז כל אחד מהנבראים צריך לצאת אל הפועל בצורה מלאה. כלומר, שלמות הצורה מוכרחת להיברא, הכוונה, המגמה, המטרה שהבורא ברא את הבריאה, הקדוש ברוך הוא רוצה שהבריאה הזאת תצא לפועל בכל שלמותה. כדי שזה יקרה, אני מדלג 3-4 שורות, 5-6 שורות, דווקא טיפוסים מלאים משפיעים יפה אלו על אלו. בסדר? אז שלם ועוד שלם שווה שלם, ולא חלק ועוד חלק שווה שלם, ולא שלם ועוד שלם שווה שני שלמים. בסדר? שלם אחד קטן ועוד שלם אחד קטן שווה שלם אחד גדול. בסדר? זה לא חצי ועוד חצי שווה אחד, זה טעות, ולא אחד ועוד אחד שווה שתיים, זו טעות, אלא אחד ועוד אחד שווה אחד. בסדר? זה בעצם מה שהתחלנו לברר פעם קודמת בקשר למה זה, איך זה קשור לנושא שלנו משנת הצינות הדתית. זה קשור לזה שהנביא ירמיהו, אני מחבר את החדשים, הנביא ירמיהו המשיל את גאולתנו לתהליך של זריעה, וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה במקור 7 למטה, ירמיהו למד א', והנביא אומר, ירמיהו אומר, וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה, זרע אדם וזרע בהמה, שני זרעים, זרע אדם וזרע בהמה. שואלת הגמרא, דורשת הגמרא, למה כתוב פעמיים זרע? למה וזרעת בית ישראל ובית יהודה זרע אדם וזרע בהמה? למה לא כתוב זרע אדם ובהמה? דורשת הגמרא חולין וב, זרע אדם לחוד, זרע בהמה לחוד. זרע אדם, כל מה שהוא נובע מהתודעה והממד האלוהי, זרע בהמה, דיברנו על זה בעריכות כבר, כל מה שהוא נובע מתודעה ומהממד הבהמי או האנושי. בסדר חברים? אז אם כן, כדי שתופיע שלמות צורה, כדי שגאולה תכיל בקרבה, תכלול בתוכה את שני הממדים, החומרי והרוחני והיחס הנכון ביניהם, אז כל אחד מהם צריך להיות בשלב הראשון לחוד. אז זרע בהמה לחוד וזרע אדם לחוד, בדרך כלל זרע בהמה הוא קודם גם לזרע אדם, כי הוא התשתית והיסוד, אבל בכל אופן, זרע בהמה לחוד וזרע אדם לחוד. לכן זה לא מפתיע אותנו, אני אומר את זה בצורה קיצונית, ועכשיו אני מדבר כמו עיתונאי. זה לא מפתיע אותנו שהתוצאה של 2000 שנות בית קברות של גלות זה חילוניות, חרדיות. נדבר יותר מדויק, ציונות חילונית שרואה בציונות את כל ערכיה, וחרדיות שרואה בתורה את כל ערכיה לבלי קשר לציונות. אם אני מדבר בשפה של השורה הזה, קודש וחול, אמרנו יסוד ראשון קודש וחול, יסוד שני קודש וחול ברמה הלאומית, יסוד שלישי הקודש הוא המניע של החול במהות, אבל בהופעה המעשית החול קודם לקודש. איך החול יהיה קודם לקודש? זרע בהמה קודם לזרע אדם. מה זה זרע בהמה? זרע בהמה זה כל מה שהוא בהמי ואנושי, כל מה שאנחנו רואים מהתחילת הציונות. ברוך השם זה הולך ומשתחל לאט לאט, זרע אדם מתחיל לתפוס יותר מקום, אבל בכל אופן זה תודעה של ציונות חילונית, זה רצונות של ציונות חילונית, זה שאיפות של ציונות חילונית, זה מעשים של ציונות חילונית, זה כל מה שהוא עם חופשי בארצנו וכל הנגזרות של העם חופשי בארצנו. בסדר? ברור חברים? כן או לא? מי שהיה פה זה ברור לו. אז במה אנחנו עכשיו עסוקים? אנחנו עסוקים עכשיו בלהבין את הכלל הגדול שלא קשור רק לסוגיית גאולה, זרע בהמה לחוד, זרע אדם לחוד, כי טיפוסים מלאים משמים יפה אלו על אלו, ורק אם כל טיפוס יהיה באופן מלא אז תופיע שלמות צורה. זה לא רק בסוגיית גאולה, זה נכון בכלל. בסוגיית גאולה זה נכון שהנפשות, אני רק עושה חזרה, לא הפסדת כלום, שהנפשות הנוטות לממד האלוהי, הקדוש ברוך הוא צריך לייצר אותם בכל הכוח המתאים למגמה האלוהית הזאת. כמו שאמרנו פעם שעברה, כי מדובן הזכרנו את זה, זה לא רק נפשות שיודעות לייצר אלוהות או לפעול אלוהות, סליחה, זה נפשות שהאישיות שלהם היא כזאת, ולכן זאת התודעה שלהם וזה הסיפוק הנפשי שלהם וגם זאת ההצלחה המעשית שלהם. אל מול זה צריך להיות נפשות של זרע בהמה שהקדוש ברוך הוא צריך לייצר אותן ככאלה. אז התודעה תהיה כזאת והרצונות יהיו כאלה וגם המעשים יהיו כאלה, הסיפוק הנפשי יהיה כזה וגם ההצלחות המעשיות יהיו כאלה. חבר'ה, ברור המשפט שאמרתי עכשיו? זרע בהמה, לחוד זרע אדם לחוד, זה לא רק שיהיו אנשים שיודעים לכתוב ספרים ויהיו אנשים שיודעים לייבש ביצות. הנה, הוא הצליח לייבש את הביצה, הוא הצליח לכתוב ספר. זה לא אם הוא הצליח, זה האם הנפש שלו היא כזאת, האם הקדוש ברוך הוא ייצר אותו ככזה, יצר אותו ככה באופי שלו, בטבע שלו, בכישרון שלו. אז מה אתה אומר? שהחילוניות הציונית היא בלתי, היא לא יכולה להיות אחרת. עוד נברר את הסוגיה הזאת. באופן עקרוני נכון, לא יכלה להיות גאולה דרך החיבור בין קודש לחול בשלב הראשון. לכן מדינת בני ברק ומדינת הקיבוצים זה התוצאה של הגלות. פתאום יש לי צור כליים משונה כזה, כיפה סרוגה קוראים לזה, נכון, אני אבין את זה בהמשך. בסדר חברים, זאת הנקודה שמה אנחנו עסוקים עכשיו. אז עוד פעם אני קורא את המשפט, בוא נתחיל רגע מ-7, את 7 מההתחלה, והיום אני רוצה לעשות השלמה מ-8, עוד לא סיימנו את 7, נחזור ל-7. אני חוזר ל-7. סדר הגאולה, א', דף א', פסקה 7, עמודה אמצעית למטה. סדר הגאולה הוא תחיית האומה בארץ ישראל. יש פה אורחים אני רואה, נכון? שבושים? יופי, כמה שבושים יש פה? יופי. אחד הדברים הכי חשובים בישיבה זה ללמוד סוגיה בצורה מסודרת. אתם שומעים? אני אומר את זה גם לחבר'ה, סוגיה בצורה מסודרת, לא חלקי דברים, לא פה איזה שפריץ, שם איזה שפריץ. אנחנו עכשיו עסוקים במשנה הציונות הדתית, רוצים לברר במה אנחנו מאמינים. אז אנחנו מנסים לבנות את זה קומה על קומה. יש פה המון עבודה, זה לא איזה סרט כתום על היד ונרים איזה דגל. זה לא, זה תוצאה. צריך להבין במה אנחנו מאמינים בכלל. בסדר? להתרגל ללמוד סוגיות בצורה מסודרת, גם רחבה, גם מעמיקה, ואז באמת יש לנו קניין, ולא איזה וורטים. בסדר, חבר'ה? לחבר'ה פה בישיבה לא צריך להגיד, זה דברים פשוטים. בסדר, זה מאוד קל ללמוד קיצורי דרך, וכל איזה שיעור זורק איזה, כן, איך אחד פעם אומר, מה תכלס יוצא לי מהשיעור? אני צריך להיות בשיעור שיש בסוף תכלס. מה תכלס? מה אתם אומרים לו? את התכלס אתה תגלה בשיעור כפחית. לא עכשיו. מי שאין לו סבלנות למרתון, שילך להיות עיתונאי. דווקא מעניין להיות עיתונאי, יש משפטים, מעניין. לא מעניין להיות עיתונאי. מי שמוכן להשקיע ולברר סוגיות, זה נכון גם בגמרא, גם בפקידות ועיון, גם בהלכה, גם באמונה, בכל תחום. ישיבה זה המקום, וכל אדם מישראל חייב לברר את הבירורים האלה. זה לא איזה חידוש. בלי זה אין לנו חיים, אנחנו לא מבינים בכלל באיזה תקופה אנחנו חיים, לא מבינים מה תפקידנו בתקופה הזאת. חיים בסרט. ואז ערוץ 2 מפמפמים לנו ומשבשים לנו את הדעות. בסדר? לכן מה שאנחנו עושים פה זו חובה. זה לא המלצה. זה לא גלגל ספר פה. זה מנוע. בלי זה לא זזים. לכן שווה להשקיע. כל סוגיה, לא רק הסוגיה הזאת. שווה להשקיע. בטח ביחס לשיעורים שהם שיעורים מובנים. שלוקחים סוגיה, ספר, נושא, מבררים אותו. לא עושים על יד ולא בערך ולא כאילו. זה דורש מאמץ? דורש מאמץ. אז מה? אנחנו פחדים מקשה? איפה יש קשה? רק בא לחם. יופי. הלאה. אם כן, סדר הגאולה. הבנתם שבושים? לא באתם לטייל. באתם לעבוד. אני פה אורח. אני לא קובע מה קורה פה בסדרות. אבל להבנתי, ישיבה זה מקום שבאים לעבוד. לא באים כי החבר'ה או ארוחת ערב או עולים שכאן על עודולים על הגבעה לראות את עזה, או שכבר אין מה לראות. ברוך השם אין מה לראות. הלאה. סדר הגאולה ותחיית האומה בארץ ישראל צריך ללכת על פי סדרי הנבואה שבזרת לבית ישראל בית יהודה. זרע אדם וזרע בהמה, עצמו למעלה, זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד. ירמיה עולם מדע לחולין וב, אומר הרב, שלמות הצורה מוכרחת להיברא. לכן הנפשות, כל זה ראינו, אני רק עושה אישור קו, הנפשות הנוטות לבניין מעשי, ליישוב ארצי ולשאיפה מדינית. כלומר, כל הנפשות הלאומיות, זה לא רק שהם יודעים איך לעשות את זה, הם אמורים להיות שייכים לזה לגמרי באישיות הפנימית שלהם. זה נקודה מאוד יסודית פה, כי הרבה פעמים אנחנו חושבים שההצלחה של אדם זה אם הוא יודע באופן טכני פרקטי לעשות X. הוא הצליח לעשות X, כפיים.
לא,
זה לא אם הוא עושה את זה, זה אם זאת האישיות שלו, אם זה העולם הפנימי שלו, אם זה הסיפוק שלו, אם זאת השליחות שלו. זה הרבה יותר עמוק מאשר אם הוא יודע לעשות טכנית את הדברים. בסדר? כל אחד מאיתנו יודע שמפקד בצהל, כדי להיות מפקד, תעשה 100 פעמים בד אחד. זה לא שייך. זה לא מה שיעשה אותך קצין טוב. מה שיעשה אותך קצין טוב באמת זה שיש לך אישיות של קצין. בד אחד ישאף את זה, ישכלל את זה, ידייק את זה, ידגיש דברים שצריכים הדגשות. בסדר. אבל זה לא היסוד. היסוד זה יש לך אישיות כזאת או לא אישיות כזאת. בסדר? כל מי שהוא ילד הוא לא מבין את זה. הוא חושב יעשה איזה קורס, יהיה מחרתיים רופא. קורס לא יעשה אותך רופא. אישיות של רופא. צורת חשיבה של רופא. מנטליות של רופא. הלימוד הוא ידייק את זה, ישאף את זה, יסדר את זה. אם כן, איזה נפשות צריכות להיות זרע בהמה? נפשות שבאופי שלהם, הקב"ה הוא יצר אותם ככאלה. איך זה בא לידי ביטוי? שבתודעה הם כאלה, ברצונות הם כאלה, בחלומות הם כאלה, בשאיפות הם כאלה, בסדרי עדיפויות הם כאלה, במעשים הם כאלה, הם הולכים לישון עם זה, הם קמים עם זה, יש להם סיפוק נפשי מזה, וממילא גם יש הצלחות מעשיות בזה. אז הם ידעו להיבש ביצה, והם ידעו להקים חומה מגדל, והם ידעו ללחם בפדיון, והם ידעו לנהל משרדי ממשלה, והם ידעו להשמיד את הצבא הסורי במלחמת שני הימים. ברוך השם, השתבח שמו לעד. שמעתם מלחמת שני הימים? יופי. הלאה. משהו מופלא מאוד, מלחמת שני הימים. מלחמת שני הימים. השמידו את צבא סוריה ביומיים. מה? מה נגמרה? ישמידו את הצבא, ירצו ללחם אליהם אימא, יזרחו חיצים. ישמעאל, חז וקשר. אז הנפשות הנוטות לבניין מעשי, ליישוב ארצי ולשאיפה מדינית, בניין מעשי, כפשוטו, בניין, התיישבות, מדינה, ליישוב ארצי, התיישבות, שאיפה מדינית, פוליטיקה, יחסים בינלאומיים, מוכרחות, הנפשות האלה מוכרחות להתייצר בכל הגוונים החזקים הצריכים למידה זו. צריכות להיות נפשות כאלה שהקב"ה הוא יצר אותן ככאלה. באישיות הם כאלה, באופי הם כאלה. ואז הנפשות האלה ממילא גם יצליחו בזה באופן טכני ומעשי. לעומת זאת, מוכרחות להתייצר בכל הגוונים החזקים הצריכים למידה זו. ואנשים בעלי הנפשות האציליות, מחיי הרוח ומאדני הנשמה, המודיעים ומזריחים את אור השם העליון על האומה והעולם, כל הנפשות הרוחניות, האציליות, העדינות, הקדושתיות, האלוהיות, גם הן צריכות להתייצר בצורה הזאת. גם הן יצאו אל הפועל בכל מילואים. ואחרי שהנפשות הבהמיות והנפשות האלוהיות, זרע אדם זרע בהמה, אחרי שכל אחת תנוע בציר שלה ותוציא אל הפועל את מה שצריכה להוציא, אחר כך דווקא טיפוסים מלאים משפיעים יפה לו עלינו, ואז יתחברו ונקבל ממלכת כהנים וגוי קדוש, ממלכה של כהונה וכהונה של ממלכה, זרע בהמה כתשתית והכנה לזרע אדם, זרע אדם מכוח זרע בהמה וכו' וכו'. קוראים את זה ציונות דתית. עד לפה אישרנו קו, כן או לא? יופי. מה אני רוצה היום להמשיך בדף 8, עוד נחזור בדף ב' במקור 10. אני רוצה היום רק להשלים עד כמה טיפוסים מלאים, עד כמה שלמות הצורה היא הכרחית, או עד כמה בשביל שתופיע שלמות צורה הכרחי שכל אחד מהחלקים של הצורה יהיה שלם ולא חלקי. בסדר? טוב, בואו נראה. ניתנו רק איזה פרומו לדבר הזה. זה כמו איזה זוג צעיר, הם חברים משבט נבטים. אתם מכירים את זה, בני עקיבא, שבת ארגון וזה. אז משבט נבטים הם חברים, והם התחתנו בגיל 25 נגיד, ואז הם מבסוטים, אנחנו כבר 15 שנה בקשר, איזה יופי. טמבל, מה, אתה לא מבין את הבעיה? היא מהנדסת אותך במודע או בלא מודע, בגלוי ובסמוי, היא מהנדסת אותך כבר 15 שנה, כי אתה מתפסלן לפי, כן, בנשום פלסילינה, לפי מה שהיא, ואתה, ואתה כנל עושה לה, אז אף אישיות פה לא יצא אל הפועל, מאז שאתם מכירים את עצמכם. בשבט נבטים אמרנו, אז כל אחד הוא לא הוא בעצם. זה טעות חמורה. קוראים לזה נישואי בוסר, שכל אחד לא ישלים את עצמו. לכן כל אחד ינוע בציר האוטונומי העצמאי שלו, יוציא את עצמו כמה שאפשר אל הפועל, הוא והיא, ואחרי זה כשהוא שלם אחד באופן יחסי והיא שלם אחד באופן יחסי, עכשיו יבנו את השלם היותר שלם. בסדר? על זה אנחנו מדברים. לא נתחכה, לא נשחק בכאילו. על זה אנחנו מדברים. זה נכון בכל התחומים. עכשיו תראו איפה למדנו את העיקרון הזה. אז אני רוצה ברשותכם ללכת כאילו לנושא אחר, אבל זה בדיוק הנושא שלנו. רוצה להוציא, נלמד היום רק את מקור 10, זה כמה שורות קצרות ברב הירש, אבל יש כאן עיקרון יסודי מאוד. בדף החדש, צד ימין למטה. בואו נשאל שלוש שאלות. הקדוש ברוך הוא בורא את האדם. האדם הזה כלול לפי שיטה אחת בגמרא, שהשיטה העיקרית, זכר ונקבה, לפי הגרסה בגמרא, דו פרצופים ברא הקדוש ברוך הוא את האדם. שנאמר, פסוק אחד, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. אם כן, לפי המילון של האדם, של התורה, אדם שווה זכר ונקבה. זכר ונקבה אברהם, ויקרא שמם אדם. בסדר. זה דעה אחת, דו פרצופים, דעה שנייה בגמרא זנב, נעזוב את הזנב, נדבר דו פרצופים. בסדר. אם כן, הקדוש ברוך הוא ברא אדם, הכלול משני חלקים, הנקראים זכר ונקבה, ותכף נראה איך הוא ברא אותם, דו פרצופים, תכף נראה מה זה אומר. כן, מה אתה אומר?
זה רק במקביל או כאילו אחד אחרי השני?
שאלה מצוינת, א', במקביל לחוד, וב', אחד אחרי השני. שתי התשובות נכון. אנחנו נראה את כל זה בהמשך. כל זה בהמשך, זה בעיקר מקור 11, אנחנו נראה את השני. טוב, אז אם כן, לפי המילון של התורה, לפי פשט הפסוקים, ומן דמר פרצופים, דו פרצופים בגמרא, ומסכת בפרשת ברכות, אז איך נברא האדם? האדם נברא מציאות אחת, שלמה, הכוללת שני חלקים. זכרי ונקבי. עוד פעם פסוק, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, אם כן אדם, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. פסוק אחרי אחר כך כתוב, ויברא זכר ונקבה אברהם, ויברך אותם, ויקרא שמם אדם, משהו כזה. טוב, יופי. עכשיו שימו לב. אחרי שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם לפי הציור שציירתי כרגע, אומר הקדוש ברוך הוא, ויאמר השם אלוהים, לא טוב היות האדם לבדו. הדבר היחידי שעליו נאמר לא טוב ביחס למעשה בראשית, הוא זה. לא טוב שבראתי את האדם, תכף נראה איך. קושיה ראשונה, למה רק על זה הקדוש ברוך הוא אומר לא טוב? כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא דומם לסוגיו, צומח לסוגיו, חי לסוגיו, זה טוב. אבל ביחס לאדם, זה לא טוב. טוב, מה לא טוב ביחס לבריאת האדם? לא טוב היות האדם לבדו. מה זאת המילה לבדו? מה הפשט לבדו?
ביחד.
מה?
ביחד.
אז מה זה לבדו? מה זה לבדו? המילה לבדו, מה הפשט? לבד. בודד. אחד. חבר'ה, אל תתחכמו, תהיו ישרים. אל תהיו עקומים, תהיו ישרים. חבר'ה, אם הייתי אומר לכם עכשיו, אתה לבד, מה היית מבין? אתה לבד, מה זה לבד? תגיד מילה אחרי בקום על הלבד. בודד, יחיד, יפה, מה קשה לפי זה מה שעכשיו אני אומר? יפה, אז זה לא לבדו. אם אתה אומר שלפי המילון של התורה, אדם שווה זכר ונקבה, כמו שהזכרנו מקודם, אז מה הפשט כשהקדוש ברוך הוא אומר, לא טוב להיות האדם לבדו? הוא לא לבדו. אז מה זה לבדו? אם לבדו שווה לבד, שווה בודד, שווה יחיד, אז המילה לבדו היא לא מתאימה פה. לכן המילה לבדו פירושה רמז. יש מילים שאינן בלשון הקודש בתורה. למשל, איך יעקב וסב עושים הסכם, איך נקרא המקום שיגר סעדותה? תפילין בתורה איך נקראות? תפילין, תוטפות, עצפת, נכון? ויקרא אדם שם אשתו חווה, חזל אמרו מה זה חווה מלשון? חווה כי הייתה עם כל חיה, אז אם ככה הייתה צריכה להיקרא? חיה, לא חווה. למה נקרא חווה? חזל אמרו, לשון? חיוויה, נחש. ויקרא אדם שם אשתו נחש. טוב, עכשיו צריך להבין מה זה נחש. בסדר, סוגיה חדשה, לא נושא עכשיו. בסדר? אם כן, מה אני רק רוצה להגיד? המהרש"א אומר למשל, שהמילה משה היא מילה מצרית. במצרית עתיקה המילה בן היא נקראת משה. להגיד בן במצרית עתיקה שווה משה, כך משמע מהמהרש"א. המהרש"א לא אומר שזה בן, המהרש"א אומר שהיא מילה מצרית המילה הזאת. הראיה, כי אם הנימוק הוא מן המים משיתי הוא, אז איך הוא צריך לקרוא? משוי ולא משה. משוי בן נפעל ולא משה בפועל. בסדר? יפה. אז מצאנו מילים שאינן בלשון הקודש בתורה, סוף צריך להבין למה ואיזה מילים ומה המשמעות של המילים האלה דווקא וכו'. יפה, אז נתתי כבר 80% מהתשובה. אז לא טוב להיות האדם לבדו, זה לא בלשון הקודש. מכן הפירוש של המילה לבדו הוא, אני אתן לכם מכות, נו. מתחמם, נו. הלכות סוכה. לבוד. לא טוב היות האדם הכולל בקרבו, הכלול מזכר ונקבה, לבוד, לבדו. זה פשט הפסוק, חברים. כי אם לא אסביר ככה, אין לי פשט. לא טוב היות האדם הכלול מזכר ונקבה מחוברים. למה לא טוב? למה לא טוב? זה מאוד טוב. איזה יופי, למען דה מרדו פרצופים. אופה, אנחנו נראים עכשיו בגן עדן בעולם הנשמות, לא דמיין עכשיו זכר ונקבה מחוברים גב אל גב, למה לא פנים מפנים עוד שלה, נעזור, אבל גב אל גב, והם הולכים לטייל ביחד בסדרות. סליחה, בסדרות. לא. זה גן עדן אנחנו מדברים, זה הצד הזכרי, הצד הנקבי שבאדם, מחוברים. למה לא טוב? אפשר לחסור את כל הדייטים, הכל בסדר, לא? כך אומרת התורה. אז א', למה זה הדבר היחידי שעליו נאמר לא טוב? ב' לבדו קשה טוב, אני נוכר לבוד. ג', מה הפתרון שלך ריבונו של עולם? אעשה לו עזר כנגדו. איך העזר כנגדו הוא פתרון לבעיה של לבדו? מה כתוב פה? לא מתי, פשט פסוק. לא יותר מדי פלפולים, פשט פסוק.
שיפריד.
מה?
שצריך להפריד אותם.
אז זה מה שקשור לעזר. אם אתם אומרים שלא טוב שהם מחוברים כי בגלל מה שקצת חנו להגיד, ותכף נעמיק את זה יותר, אז הפתרון היה לא טוב להיות האדם לבדו, מה המשך הפסוק? בואו תכתבו את הפסוק עכשיו. נפריד אותם. אחלה פסוק נראה לי. לא טוב להיות האדם לבדו, נפריד אותם. לא טוב להיות האדם לבדו, והפרידהו. מה זה עשה לו עזר כנגדו? איך עזר כנגדו? מה זה עזר כנגדו בכלל? מה כתוב שם? יפה. אומר הרב הירש, רבותיי, שימו לב. אנחנו יודעים שחלק ממפרשים המקרא עסקו מאוד בפשט המקרא, כלומר עומק פשט המקרא, שאחד מהכללים היסודיים, הרב הירש עסק בזה, בעל הכתב הקבלה עסק בזה, הנציב עסק בזה, המלבים עסק בזה, ועוד ועוד, עסקו בשורשי הקודש, שורשי לשון הקודש, כלומר פי עין למד הפועל. נכון? כשאני אומר ששורש פי עין למד, שורש לשוני, לנושא או למילה, השורש הלשוני הוא בעצם גם השורש הרעיוני. מה שמתחבא בשורש הלשוני פי עין למד הפועל, הוא בעצם גונס בתוכו את השורש הפנימי, את הרעיון, את התוכן הפנימי שיש פה בנושא הזה או במילה הזאת, שזה השורש שלה. אז הרבה ממפרשי הפשט, שזה בעצם עומק הפשט, חיפשו תמיד את פי עין למד הפועל, מה השורש פה. השורש הבלשני יגלה לי את השורש הרעיוני. אחד. שתיים, הרב ירש לקח את זה עוד צעד, אמר רגע, הרי אנחנו יודעים גם לפי המקובלים, זה עוד נכון, שכל אות בלשון הקודש שלה זה תוכן מיוחד. אם יש שורשים בלשון הקודש, פי עין למד הפועל, נדבר על שורשים המשולשים, פי עין למד הפועל, שיש שתי אותיות, אפילו אות אחת קרובות, זהות, למשל אתן לכם דוגמה, נגיד המילה ראה באלף, רש אלף אי, ראיתי, בסדר? ראיתי את עזה. או המילה ראה, מלשון לראות את הצון. יוסי ראה את הצון. רש, אי, פי הפועל. למד הפועל, זה עוד. רש ואי. עין הפועל, שונה, פה א' פה אי, פה א' פה עין. כן, אבל זה אומר שיש קשר בין ראה לראה. אז אנחנו צריכים לפענח את זה. אז הרב הירש בפירוש שלו, יש לו כמה עקרונות. שניים מהעקרונות, א', לזהות את השורשים. ב', למצוא שורשים קרובים, שפי עין למד הפועל של חלק מהאותיות זהות, ולמצוא את המכנה המשותף של כל השורשים הקרובים האלה. ואת מה שאמרתי עכשיו, הוא עושה פה על עשה לו עזר כנגדו. שימו לב מה אומר הרב הירש, דברים פילאים ביותר. תראו, תסתכלו רגע מקור 10. עזר או עזר, עשה לו עזר. השורשים הקרובים לעין זין רש, לעזר, מורים כולם על מושג ההגבלה. תכף נגיע לשם. עזר, א' ז' רש, עוזר ישראל בגבורה. מה זה עזר? מה זה עזר באלף? עוזר ישראל בגבורה, אנחנו מכירים כל בוקר. חגורה, הגרטל. אוקיי, אז עזר זה מה שאני שם כעזור, כן, אני חוגר את עצמי. אז עזור, אני מבין שהוא מגביל. יש כאן איזה מחיצה בין העליון לתחתון, נכון? זה גם עיקר ההלכה. זה קרוב לעשר, א' סמך רש, אסר מלשון אסיר, אסיר הוא מוגבל, כן, הוא בית האסורים, הוא לא קובע את סדר היום שלו וכולי. עצר באלף, אלף צד ירש מלשון לשמור, עצור, עוצר, זה בכספת, בסדר? ועצר בעין, עין צד ירש לעצור. אם כן, שימו לב, עזר, עשר, עצר באלף, עצר בעין, ברור לנו שיש לזה קשר לסוגיית ההגבלה. בסדר? כשאני שם עזור, אני מגביל את העין והתחתון. כשאני אוסר מישהו בבית האסורים, אני מגביל אותו. כשאני שם כסף בכספת לפנסיה באוצר, אז אני מוגבל ביחסי, לא יכול להשתמש בו. וכשמישהו עוצר אותי בחוב ואומר אין מעבר, אז אני יכול לעבור, אז זה מגביל אותי. ברור. אומר הרב הירש, גם שורש עזר, עין זין רש, זה הגבלה. לעזור למישהו, תקשיבו טוב, לעזור למישהו זה להגביל אותו. כשאני עוזר לך, אני מגביל אותך. תראו מה אומר הרב הירש פלא פלאות. אומר כך, שימו לב, השורשים הקרובים לעזר מורים כולם על מושג ההגבלה. עזר, עשר, עצר, עצר. אני קורא טיפה וכבר נסביר. נמצאת זו משמעות עזר, העוזר לחברו נוטל חלק מחובותיו, כך יוכל עלה לרכז את כוחותיו בתחום מצומצם יותר, וכך יוכל למלא ביתר יעילות את החובות שעדיין נותרו לו. רבותיי, תראו הגדרה, העזר הוא סיוע בדרך הריכוז. הגדרה, אני רוצה להסביר את זה ברשותכם. בואו נסביר את זה קודם כל טכנית, אחרי זה נסביר את זה פנימית. טכנית, השעה עכשיו 17:45 בערב, שם חורף, יופי. אמא ממוצעת בסדרות, אולי אשתו של אברך עם כמה ילדים, בשעה 17:45 מתחילה לארגן את הילדים החמודים, נגיד שיש לה 4 ילדים. מה זה לה? להם, זה הילדים שלו גם, נכון? אוקיי, יפה. בשעה 17:45 מתחילה לארגן אותם לשינה. יופי, מה היא צריכה לעשות האמא הנחמדה הזו? היא צריכה א', לדאוג להם לאחות ערך, ב', לקלח אותם, ג', אולי לעשות שיעורי בית, חלק מהם, ד', אולי איזה שיחה אישית קצרה עם כל אחד מהם, ג', השכבה, כלומר אל מלא רחמים, חס ושלום, כן? השכבה. טוב. יופי. תגידו, אמא נורמלית יכולה לעשות את כל זה כמו שצריך? לא, אמא מרוקאית. מרוקאית זה זן מיוחד, זה זן בלתי מוגדר. אבל אדם נורמלי, אמא נורמלית, יכולה לתפקד את כל זה בצורה כמו שצריך? מה כן? למה לא? בוא נראה אותך עושה את כל זה לבד, חצוף.
אוקיי, לבד.
לבד! כן? לא. אז איך זה ייראה? בוא נראה, איך ייראה? הרי סוף סוף גם צריכים בשבע לגן המיטה, נכון? יפה, בין 17:45, בין 17:55. איך זה יראה? אני אגלה לכם איך זה יראה. ארוחת ערב, עושים איזה פרוסה, גבינה לבנה, חותכים מהגווניות כמו עיניים, לפפון כמו פה, יאללה, סרט נע, מקלחות, שמפו, סבון, מגב, מקלטוס, איזה, נכון משהו כזה? יאללה, השכבה, קריאת שמע, פלוס מינוס. הכל יעשה בינוני, הכל יהיה בערך, נכון? היא מנורמלית. לא היא ממרוקאית, אמרו. בסדר, הלאה, יפה, לא סתם שתם. עכשיו, מגיע הבעלה הביתה. מגיע הבעלה, טוב, אם הוא עבר, הוא לא מגיע לפני 6:30, נקרא הביתה. אבל מגיע הבעלה הביתה, נגיד, ב-6:30. הוא אומר לאשתו, ניקח את שתי המשימות העיקריות, נגיד, עיקריות הטכניות, ארוחת ערב מקלחות. הוא אומר לבעלה, אשתי היקרה, ברוכה, כן, ברוך הבא, הגעתי, עליי המקלחות. את תארגני ארוחת ערב, אני ארגן מקלחת. איך זה ייראה עכשיו? היא עכשיו הולכת למטבח, יש לה רק לארגן ארוחת ערב. מי זה פרוסה, לא יודע ממתי, עם איזה גבינה לבנה מרוחה, עם איזה עגבנייה, היא עושה איזה פשטידה טובה, איזה סלט כמו שצריך, נכון? אז היא עושה את האוכל כמו שצריך, והוא מגיע עם החבר'ה למקלחות. איך הוא עושה להם מקלחות? עושה להם שם בריכה, גלגלי ים, קופצים מהמקפצה וכו', עושה להם חגיגה, נכון? כן או לא?
כן.
או שימו לב, שימו לב, מה זה בעצם לעזור למישהו? לאמא הזאת, ניקח את שתי החובות האלה. אני כרגע בטכני, תכף נגיע לתוכנית לפנימי. היו לה שתי חובות. חובה אחת ארוחה, ארוחת ערב, חובה שנייה מקלחות. יפה. מה בעצם, כשבעלה בא ואומר, באתי לעזור לך, כאילו זה הילדים שלה, כן, הוא שכח שזה גם הילדים שלו, אבל נגיד, בסדר? מה קרה פה בעצם? הוא לקח חלק מהחובות שלה, נגיד, המקלחת, הוא לקח את זה אליו, בסדר? אז הוא הגביל את הכמות של החובות שהיו לה. אמרנו, לעזור למישהו זה להגביל אותו, נכון? אני מגביל, כרגע בצד הטכני, אני מגביל את החובות שלך, מה שאתה אמור לעשות, וממילא אם אני מצמצם אותך, מגביל אותך בכמות של החובות, אני מרכז אותך ומדייק אותך באיכות של החומות. כלומר, אתה תוכל, לאט תוכלי לעשות ארוחת ערב יותר טוב, ואני אוכל לעשות מקלחות יותר טוב. אז אומר הרב הירש, תראו את ההגדרה המופלאה. לעזור למישהו זה לסייע לו בדרך הריכוז. אני מגביל אותו כמותית, ועל ידי זה אני מעצים אותו איכותית. מישהו פעם יגדיר לעצמו ככה את המושג לעזור? שומעים? זה נקרא לעזור. יש מישהו קם מחר בבוקר צריך לעשות 5 סידורים. יפה. בשחת בצהריים בן אדם מספיק 2, אין לו סיכוי להספיק את 3 הנותרים, מקסימום עוד 1 הוא כבר גמור מאיפה. פתאום בחבר שלו אומרת, שמע, 2 הנוספים, סידור 4-5, אני מטפל לך. הגבלת אותו בכמות, מ-5 הורדת אותו ל-3, אבל מיקדת אותו באיכות, עכשיו הוא יכול לעשות את הסידור האחרון, השלישי, כמו שצריך, ואתה תעשה גם את 2 הנותרים, עם כל המוטיבציה, כי רק עכשיו אתה מתחיל לטפל בזה. אתה לא עייף כמו שהוא כבר עייף מהבוקר. אז מה זה בעצם לעזור למישהו? זה להגביל אותו כמותית ולהעצים אותו איכותית. זה מה שכתוב פה. לכן, לעזור למישהו זה להגביל. את מה אני מגביל? את הכמות שלו. את המחויבויות הכמותיות שלו. ברור, את הכמות של המחויבויות שלו. ומל אני מרכז אותו, ממקד אותו, מדייק אותו, מעצים אותו איכותית. תראו איך זה כתוב. נמצא את זו משמעות עזר, שורה האחרונה למטה, צד ימין. העוזר לחברו נוטל חלק מחובותיו. כרגע אנחנו בצד הטכני, יש לך X חובות, לקחתי קצת מהחובות, הורדתי לך, הגבלתי אותך ביחס לחובות שלך. כך יוכל עלה, זה שנלקחו ממנו חלק מהחובות, כך יוכל עלה לרכז את כוחותיו בתחום מצומצם יותר, וכך יוכל למלא ביתר יעילות את החובות שעדיין נותרו לו. על מה שנותר לו, יהיה יעיל, כי הוא עכשיו נלקחו ממנו החובות שהוא כבר לא צריך לטפל בהם, מישהו אחרי יעזור לו. העזר הוא סיוע בדרך הריכוז. עכשיו זה ברור. אני מגביל אותך כמותית ועוזר לך איכותית על ידי שאני מרכז אצלך, מרכז משום ריכוז, איכות, מרכז אצלך את מה שנשאר לך. אם כן, עצר, מה זה בין לעצור מישהו ללעזור למישהו? עצר מורה על ההגבלה שבכוח, אני עוצר אותך אין מעבר, משטרה, ואילו עזר על ההגבלה שמרצון. כי הרי אנשים שעוזרים להם רוצים שעזרו להם, ואילו עזר על ההגבלה שמרצון, ואז מקבל העזרה יפעל ביתר עוז בתחום המצומצם שנותר. רבותיי, עד לכאן זה בצד הטכני. עכשיו בואו נדבר בצד הפנימי. אעשה לו עזר כנגדו. יש כאן שני צדדים של אדם, זכר נקבה. כשהם מחוברים לבדו, כל אחד מהם מפריע לזולתו. ניקח דוגמה אחת, לא נפתח אותה, נקבל את זה כנתון כרגע. נגיד שאחד מהכוחות הדומיננטיים אצל הצד הזכרי של האדם הוא השכל, ונגיד שאחד הכוחות הדומיננטיים אצל הצד הנקבי של האדם הוא הדמיון. השכל והמדמה, שכל ודמיון ביחד, מה קורה להם? לא מסתדרים, ניגודיות. אני עכשיו אומר, עוד שנייה אני בכותל. עכשיו תלו, אם אני עכשיו מדמיין את זה, הנה על פי שנייה אני בכותל. אם אני רוצה בפועל להיות שם, מה השכל אומר לי? חביב, יש לך פה שעה וחצי נסיעה לפחות עם פקקים בדרך, ותמצא חנייה. נכון? כלומר, שכל ודמיון לכאורה זה שני חלקים הפוכים לגמרי. השכל עובד בהיגיון וניסיון, והדמיון הוא חוץ להיגיון, מעל ההיגיון ומעל הניסיון, מעל המציאות. עכשיו, אם השכל והדמיון בשלב הראשון יהיו ביחד, השכל יפריע לדמיון לדמיין, והדמיון יפריע לשכל להשכיל. אז למה קרב החוברה לך תחילה את האדם לבדו, לבוד, כדי שנדע שבמהות זה אחד. אדם ללא אישה אינו אדם. לפי ההגדרה של התורה, אדם שווה זכר ונקבה. צריך לומר את זה בדור הזה. אז כדי שיהיה ברור שצורת האדם הנורמלית היא זכר ונקבה, צריכה התורה להגיד לך, תדע לך, זאת מציאות אחת שכלולה משני חלקים. בסדר. הלאה, הבנתי את זה. שלב א', שלב ב', אבל לא טוב. למה זה נאמר לא טוב? כי ברגע ששני החלקים האלה, שני הצדדים האלה, ביחד, לפני שכל אחד ישלים את עצמו לחוד, אז כל אחד יפריע לזולתו להשלים את עצמו. לכן לא טוב היות, זה פשט הפסוק, לא טוב היות האדם הכלול מזכר ונקבה לבודים מחוברים. כי ברגע שהם מחוברים, כל אחד מהצדדים יפריע לזולתו. אז מה הפתרון, ריבונו של עולם? אעשה לו עזר, תכף נגיע לכנגדו, אעשה לו עזר, מה נעשה? נפריד את הצד הנקבי מן האדם, צלע, צד, נעשה אותה נקבה עצמאית. למה לא הפריד את הצד הזכרי מן האדם? שאלה אחרת נעזור עכשיו. נפריד את הנקבה, נעשה אותה אוטונומית עצמאית, אז אחר מלא ישר עצמאי, לא מדויק עד הסוף נגיד, כל אחד ינוע בציר שלו ישלים את עצמו, ממינוס 9 חודשים עד החתונה, ואחרי שכל אחד השתין את עצמו כמו שצריך, אחר כך ייפגשו שום מחדש מתחת לחופה. אז כלל, פרט וכלל. כלל, הכל מתחיל מהכלל, מהאחד, הכל משניים. כלל, הכל הולך אל הכלל, מתחת לחופה, עד והוא לבשר אחד, אבל עד הוא ההכללה של שניהם. ובדרך, יש פרט. אז מתי הבחור בישיבת סדורות מתחתן? מה? לא, אני שואל שאלה עקרונית, אמיתית. מתי הבחור בישיבת סדורות מתחתן? מה? כשהוא ישלים את עצמו. מה אתה אומר? שהוא א' אפשרות? שואלים אותי, בשום פנים אופן. שהוא ב' אפשרות? שואלים אותי, בשום פנים אופן. רגע, רגע, רגע. עכשיו, אני האחרון שיגיד לכם שנה. שנה ד', שנה א', שנה כ"ח. לא. זה מאותו השלב שבו האדם משלים את עצמו, שואל.
תמר,
אתה מחליף מקום כדי לבלבל אותי, אה?
זה המקום.
אוקיי. אז זה אומר איתמר, איך אני יודע שמשלים את עצמי? תשובה, כשזה יגיע אתה תדע. אופה, השלמה אינסופית, ברור, אבל יש איזה משהו כבר יותר בשל, מודע, יציב, קבוע, יודע מי הוא ומה הוא, מה הכיוונים שלו בחיים. האדם לא נכנס לחופה כסימן שאלה. בסדר? טוב. לעקוץ אותך או לא? אתה מרשה לי או לא? האם כשהקופוש תעבור לזקן זה הסימן שהגיע הזמן להתחתן? לא. שמעת מה שהוא אמר? לא. א', מי אמר שהוא יעבור? וב', גם כשהוא יעבור, מי אמר שהוא באמת עבר? טכני. גזרנו, הדבקנו. נכון? קוראים לזה חוזר בתשובה מצוי. כן, גדל זקן, הוא רוצה גדל, הוא גדל לבד. הוא כבר חצי אדמו"ר, כי הוא יודע לקרוא ילקוט יוסף בין מיכל לערבית בלי ניקוד, אז הוא כבר חצי אדמו"ר. לכן איך אני יודע? איך אני יודע? כשזה יגיע אתה תדע. בלי לזלזל בילקוט יוסף, כן. אמרתי שהוא, שאתמול חזר בתשובה, כבר נהיה הרב של בית הכנסת, כי יש לו כבר חליפה, והוא כבר יודע לקרוא ילקוט יוסף. למה אתם לא, למה אתם לא מעבירים שיעור בין מיכל לערבית? אנחנו עכשיו בזמן הישיבה. בישיבה אתם עכשיו מגדלים את עצמכם, תנאי מעבדה, אינקובטור, לא זזים לשום מקום. אבל בעזרת השם, כשתהיו, אל תפקירו את השטח, קחו אחריות. ואל תלמדו רק כשלקות יוסף. וזה זה. תלמדו דברים, אם אתם רוצים הלכה, תלמדו סוגיה הלכתית כמו שצריך. לא רק בלקרוא את זה, אלא בלהסביר את זה. תפתחו את הלקות יוסף, תפתחו את הסוגיות, תפתחו את העקרונות. בסדר? אז אם כן, אז אני חוזר אלינו. אז יעשה לו עזר כנגדו, הקדוש ברוך הוא לקח את הצד הנקבי מן האדם, יצר אותו כאוטונומי, כעצמאי, הצד הזכרי, כמעט הוא בודד, לא מדויק המשפט הזה, גם הוא עכשיו צריך להשלים את עצמו, כלל פרט וכלל, ואחרי זה יתחבו מתחת לחופה מחדש. מצוין. עכשיו, מה זה כנגדו? כנגדו, אין הכוונה כנגדו נגדך, אני במלחמה נגדך. אלא כנגדו הכוונה אלך כנגדך. כלומר, תראה וניקד את הרב יש, עומדים באותה שורה, הזכר ונקבה, כל אחד בנקודה אחרת, וכל אחד מביא לזוגיות, לכלל האחרון, מביא את כל מה שהופיע ממנו. אני בואו נקרא את זה וצריך לחתור לסיום, אני רואה. אם כן, הצער מורה על ההגבלה שבכוח ואילו עזר על ההגבלה שמרצון, מקבל העזרה, יפעל בית הרוס בתחום המצומצם שנותר לו. האישה נוטלת חלק מן החובות הכלולות בתפקיד האדם, זה לא רק חובות, אלא זה האישיות וממילא גם הייעוד והתפקיד. האישה נוטלת חלק מן החובות הכלולות בתפקיד האדם, כך יוכל האיש למלא, האיש פה הכוונה הזכר, למלא ביתר שלמות את החובות שלנו נותרו לו, עד לכאן עזר, אחרי שם כך לצורך שהעזר יהיה כנגדו, לא אמו, אליפה אמו במקום אחד, זה לא עוזר שיש שניים באותה נקודה. אלא יפעל כנגדו במקום אחר, בשורה, כן, בצחיות, בשורה אחת ממולו. האישה עומדת בצד האיש, לא אמו ולא תחתיו, אפשר להוסיף גם לא מעליו, היא פועלת כנגדו בשורה אחת ובנקודה אחרת. כל אחד יפעל בתחום המיוחד לו, וכך שימו זה את זה. רבותיי, איך זה קשור לסוגיה שלנו? הנה דוגמה. ראשונה, במעשה בראשית, שביחס לאדם שהוא נזר הבריאה, הוא הדבר העיקרי, שהקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו שכדי לבנות שלמות צורה שנקראת אדם, אף על פי שבמהות הם אחד, ולכן ברא אותם מחוברים, דו פרצופים, אבל בסדר ההופעה המעשית זה צריך להיות שניים. כשזה לחוד. ורק היות ולא טוב היות האדם לבדו על ידי הפתרון של עזר כנגדו, אחר כך הם יתחברו מחדש ואז נקבל שלמות צורה. כי דווקא טיפוסים מלאים משפיעים יפה לו על אלו. עכשיו ברור? כן? איזה משפט סיכום? מי אמר שסיכום? לא סיכמתי, מי אמר שסיכמתי? מה, את כל השיעור מחדש? בתחת. הקדוש ברוך הוא, בואו נדבר במושגים של השיעור הקודם. תענו לי בכן ולא, אני יודע שאתם איתי. הקדוש ברוך הוא רוצה שלמות צורה? שלמות צורה זה, כלומר, כל הבריאה כולה כהרמוניה אחת, כהכללה אחת, כייעוד אחד, מגמה אחת, תפקיד אחד, תיקון אחד. יופי. כל הבריאה כולה, כוללת הרבה נבראים, כדי שזה יקרה, כל נברא צריך להיות משהו, ולא עם הפרעה שמישהו מפריע לו להיות משהו. כן. אותו דבר. איש ואישה, אדם לפי התורה, שווה זכר ונקבה. זה כל סך הבריאה שנקראת אדם, כלולה משני חלקים, זכר ונקבה. נפלא. הלאה. ברגע שהם מחוברים, הם מפריעים אחד לשני. למה הקב"ה בראת אותנו לכתחילה מחוברים? כדי שנדע שזו צורת האדם. עובדה שהם אנשים שחושבים שצורת האדם יכולה להיות אחרת. אני יכול להיות רק זכר, יכול להיות רק נקבה, זכר זכר, נקבה נקבה, זכר וקוף, נקבה וחתולה, לא יודע. יש היום הרבה דברים משונים, נכון? אז קודם כל הקב"ה צריך להגיד לנו שצורת האדם שווה זכר ונקבה. יפה. אחרי שהבנתי את זה, עכשיו לא טוב להיות אדם לבד. עכשיו צריך להפריד אותם. למה להפריד? כי כל אחד משפיע על זולתו, וממילא כל אחד מהשני החלקים הצדדים האלה לא יהיה משהו, כי השני יהנדס אותו. אז מה צריך לעשות? להפריד. אחרי שהבנו שבמהות הם אחד, אבל בסדר ההופעה הם שניים, אחרי שכל אחד ישלים את עצמו, עכשיו יתחברו שוב מתחת לחופה. ברור לו, אז העיקרון הזה של שלמות צורה, שמופיע רק על ידי טיפוסים מלאים, ולא חלקיות צורה שמופיע על ידי טיפוסים חלקיים, העיקרון הזה נלמד כבר בפעם הראשונה ממעשה בראשית ביחס למרכז הנבראים, קרי האדם. זה לא איזה המצאה של הרב קוק, זה לא המצאה של ירמיהו הנביא, זה רע אדם, זה רע בהמה. זה הקדוש ברוך הוא לימד אותנו בתורתו. איפה לימד אותנו? כבר כשהוא ברא אדם. איך לימד אותנו? א', שלב א', דו פרצופים, שלב ב', לא טוב לבוד, לא טוב לבדו, ג', עזר, סיוע בדרך הריכוז. אתם מבינים את זה עוזר לנו עכשיו בסיפור שלנו? כן או לא? מה? כשאתה תדע, אתה תדע. בחור נכנס למסלול של ישיבה, הוא מתחיל לנוע. מתי תהיה כבר בשלות? זה, אני לא יכול לענות לך על זה תשובה, כי זה משהו מאוד פנימי, מאוד עמוק.
כמו שהרב אמר שלא מגיעים לשלמות
צוות. שלמות יחסית, אני יודע שכבר אני בשל. אני כבר, האישיות שלי כבר בשלה, התודעה שלי בשלה. שאיפותיי כבר בשלה. יש איזה בשלות. לא המילה בשלות, היא מילה ארפילית קצת. מה? אתה מחפש טבלה, לא תקבל מני טבלה גם תשב איתי F12 בלילה. אין טבלה. מה אני אגיד לך? תסיים את השף. גדל זקן. תתנדד בתפילה. תברך ברכת המזון עם ברכון. זה לא זה. זה לא זה, אתם מבינים? איזה שורה אתה? א', זה לא זה, נו, אתם מבינים שזה? אתם מתחילים להבין שזה לא זה.
לא, אבל יש איזה הגדרות מסוימות.
איזה הגדרות?
לא יודע,
מה זה רמה רוחנית? אוקיי, אז תדע, אתה שואל אותי משהו, אתה לא יודע מה אתה שואל, מה אתה רוצה ממני? מה זה רמה רוחנית? על ידי מה נקבעת רמה רוחנית? על ידי ההתנודדות בתפילה? איזה עשייה? מצוות. ואם אני נושך למצוות האלה, אני עושה את זה כמעשה קוף. העשייה שלך? מה זה המשפט הזה? תפרק אותו. זאת אומרת, יש לי עולם שלם של תודעה, והתודעה הזאת היא כל כך הופנמה בקרבי, עד שאני חי את התודעה הזאת ועל ידי מעשים. מצוין. טוב מאוד. הנה, התקדמנו בהגדרה. לא. זה לא הגדרה, זה מדרגת חיים, זה הרבה יותר עמוק מאשר הגדרה. יישר כוח, חבר'ה.